הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. כדרכנו נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתו, לרפואתה, בתוך שאר חולי ישראל. תודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי המסורים, למפיקים ולטכנאי המסורים, סגי פרלמוטר, מנדיאור, רב דוד קליגר, אשר גרייבר שנמצאים כאן, מוכנים לכם ולשאלותיכם. יצא כעת לפילתנו לעומקם של דברים, מעט בהלכות שבת.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
מבקשים לעלות לשידור ומוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. בשבועיים הקרובים נרצה לעסוק בסייעתא דשמיא בהלכות שבת בדין שטרי הדיוטות. זו סוגיה רחבה שצריך לתת על הדעת אותה על בוריה, כי אחרת אפשר חלילה להיכשל בה מדי שבת בשבתו. מהי בעצם גזירת שטרי הדיוטות? ישנם ראשונים, דעת רשי ודעת הראש, שסוברים שהכוונה בשטרי הדיוטות לשטרי מקח וממקר או כל סוג של מסמך של חשבון. לדוגמה חוזה מכר, חוזה שכירות, פירוט התשלום של חשבון חשמל, טלפון וכדומה. מהי הסיבה שחזל אסרו לקרוא ולעיין בדברים האלו בשבת? כי יש איסור מדברי נביאים, אם תשיב משבת רגלך, עשות חפצך ביום קודשי, וממשיך הפסוק, ממצוא חבצך ודבר דבר. שלא להתעסק בענייני מסע ומתן ועסקים בשבת קודש. בשבת אדם צריך לראות את מלאכתו כאילו היא עשויה וגמורה. עיון במסמכים שכאלו הוא חולין לכל דבר. כשדעת הרמב״ם שגזרת שטרי הדיוטות היא לא על עיון בעסקים, שזה כאמור אסור כבר מדברי נביאים, אלא טעם האיסור הוא מחשש מחיקה. תוך כדי עיון במסמך, יש חשש שאדם עלול למחוק. לכן לדעת הרמב״ם, שטרי הדיוטות הכוונה למכתב, דרישת שלום בין אדם לחברו, בין אישה לרעותה, מכתב שדורש בשלום, שחזל חששו כאמור ממחיקה או מאוספה. מעבר לכך, חזל אסרו גם קריאה של דברים נוספים, משום חשש שאם נתיר לקרוא אותם, אנשים יתירו לעצמם גם לקרוא שטרי הדיוטות. לדוגמה, דעת רווייבוי בגמרה, שאסור להקריא מתוך רשימה את האנשים שמוזמנים לסעודה. כנ"ל אסור לקרוא את כמות האוכל שהוזמנה או אמורה להיות. כל זה מתוך חשש למחיקה. לדוגמה, אדם מקריא מתוך הכתיבה, בשר יש, דגים יש, חמין אין. בלי לשים לב, תוך כדי קריאה הוא לוקח את העת שנמצאת לידו ומוחק את מה שיש או את מה שאין. משה נמצא, יעקב נמצא, חיים לא נמצא. בלי לשים לב הוא מוחק או מוסיף, עושה וי או עושה איקס. חזל אפילו אסרו לקרוא כיתוב שמתחת לציורים ותמונות. שמבארים לנו מה מצויר ומה מצולם. כל זהו מאותו חשש של טעות, שאם זה מותר, אז אדם יבוא ויאמר שמותר גם לקרוא דברים נוספים, ויקשלו כאמור. אם כן, לעיין בשבת במסמך ממוני, לדוגמה חוזה בין מעסיק לעובד, חוזה שכירות, אגרה של תשלום של ארנונה, של מים, של חשמל, של טלפון וכדומה, הדבר אסור. גם אם העיון הוא עיון סתם, לא לאיזושהי מטרה. חזל אסרו את הדבר משום גזירת שטרדיוטות. מאותו טעם אסור לקרוא מודעה שמפרסמת בעיתון או בחלון ראווה, מחירה או מבצע או טיול, כל דבר שקשור למחירה, למסע ומתן, אפילו אם אתה לא מעוניין בכלל לקנות או לנסוע או להתעסק עם הדבר, גם הדבר אסור. כי כאמור חזל אסרו באופן גורף כל קריאה של דבר שלא קשור לשבת קודש. כשאחד מהמוראים אסר אפילו לקרוא בנביאים וכתובים, מחשש רחוק שיבואו לקרוא הכל. אם יתירו לקרוא נביאים וכתובים, אדם יבוא ולומר שהוא יכול לקרוא גם כן בדיני, במקח וממכר, גם בדברים אחרים, ויכול לבוא לחשש של שטרי אדיוטות. לכן, רעה חולה ואיסור גמור, מה שלצערנו הרב, העלונים שנמצאים בבתי הכנסת מלאים וקדושים בפרסומות ומודעות על מחירות וקניות של סופי שבוע וחגים במלונות, בצימרים, על מחירות כאלה ואחרים. מודעות שאנשים מפרסמים את עצמם כיכולת שיווקית מצוינת. רבותיי, הדבר אסור. אסור בקריאה, אסור בעיון. גם אם אני לא רוצה לנסוע או לקנות את המוצר המשווק, חזל אסרו זאת משום שטרי אדיוטות. לכן הגבאי והציבור החרד לדבר השם לא יכניס את העלונים האלו לבית הכנסת. מלבד זה שרבים קוראים אותם בזמן התפילה וקריאת התורה, שזה איסור גמור וחמור, גם כאמור עוברים בוודאות על איסור דרבנן של שטרי אדיוטות. ישנם נשים מסודרות שרושמות בצורה מאוד מסודרת מה הכינה לשבת, מה היא מוציאה קודם, מה היא מוציאה אחר כך, מה מוגש לצד מה וכו'. הרשימה הזו אסורה מדרבנן בעיון בשבת. מדוע? או משום שההרגל יגרום לה למחוק או להוסיף, או כי תפנים בעצמה שמותר גם להסתכל בשטרי אדיוטות בשבת, אם מותר להסתכל ברשימה שכזו. לכן גם שומר שישמור עליה שלא תמחוק זה לא יועיל. כי כאמור, ההפנמה שהדבר מותר אוסרת את הדבר מכל וכל. תמונות בעיתון, או באלבום, או בתערוכה, או בבית הכנסת בלוח המודעות שמופיע מתחתיהם כיתוב, שלמעשה מבאר מהי התמונה, אסור לקרוא את הכיתוב. מותר לעיין בתמונה, אבל לא בכיתוב. ככה פוסק מרן על פי הגמרא. מתי כן עתיר לעיין בכתב בשבת? כשהכתב עצמו, הכתב בעצמו, בולט או שוקע בתוך הקיר. בזה לא גזרו חז"ל. אבל כשהכתב לא מחובר לקיר, גם אם הוא בולט או שוקע, לדוגמה, מזל טוב על עוגת יום הולדת, אסור הדבר בקריאה. לעומת כתב הנצחה של פרוכת, שמותר בקריאה, כי היא מחוברת לארון קודש. כל זה, אלו לא דברי חידוש, אלו דברים שמבוארים באופן פשוט בדברי מרן, השולחן ערוך והמשנה ברורה. מתי תראו חז"ל כן לעיין בכיתוב? כשהדבר הוא צורך מצווה. אז לא חששו חז"ל שיחליפו ויתאו להתיר גם בשטרי אדיוטות. ניתן דוגמאות שמתייחסות למה שאסרנו לפני כן, והמאזין החכם יקיש דבר לדבר. בעל שמחה, בר מצווה, ברית מילה, שבת חתן וכו', שיש לו רשימה מסודרת ביד את מי לכבד ואת מי לא. אסור לו להקריא מתוך הרשימה. כנ"ל יש חשש של מחיקה של אחד מהמכובדים. מתי כן עתיר? באופן שהוא מקריא, ולידו יש עוד אדם ששומר עליו שחלילה לא ימחוק בשבת. או באופן שאסור לו למחוק מהרשימה, שאז אין לנו חשש בכלל. לדוגמה, גבאי שמקריא רשימה שהגיש לו בעל השמחה, הוא לא בעל השמחה, הוא סך הכל מקריא את העליות. אין חשש שהוא ימחוק. אם כן, תשאל המאזינה, אז מדוע נאסר על אישה להקריא רשימה, גם אם שומרים עליה רשימה שדיברנו על דברי מאכל וכדומה? התשובה שדבר מצווה שונה. אין חשש שאדם יטעה מדבר מצווה ויתיר שטרי אדיוטות. כשאין חשש מחיקה, אז אנחנו מתירים מדבר מצווה. אבל דבר שהוא לא דבר מצווה, האדם עלול להקיש ולטעות. לכן אסרנו. מותר לקרוא בשבת הזמנה שתלויה בבית הכנסת, או נמצאת בבית שמודיעה ומזמינה לשמחת בר מצווה וחתונה וכדומה. גם אם אני לא מוזמן, וסתם העין שלי צד את ההזמנה, מותר לקרוא לכתחילה. זה דבר מצווה, שבו לא חשינן בכלל. מותר להקריא מה שכותבת, כותב, המורה, המורה, המחנך, המחנכת, על הישגי הבת, הרבה בתלמוד תורה, על הישגי הבנים, אפילו שהדברים בחלקם קשורים להישגים בלימודי מקצועות חול. עצם זה שילד וילדה מקבלים גיבוי מהורים על הישגים, זה מצווה שאין כמותה. הילד חש מוערך, זה נותן לו כוח להמשיך, להיות חרוץ ומתמיד. מכוח כל הדברים שדיברנו, כל דבר שהוא צורך הגוף נחשב לדבר מצווה. לכן מותר לקרוא מאמרים שקשורים לבריאות ותזונה. מכתבים שנשלחו שיש בתוכם עניין של צורך הגוף מותרים בקריאה בשבת. אבל דברים שאין בהם שום צורך, כמו סיפורי מלחמות וכדומה, כתב מרן על פי התוספות שהדבר אסור. אם כן, על מה מסתמך העולם שקורא חדשות בשבת? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? מה קורה בפוליטיקה? מה קורה בעולם? הרי זה ממש איסור שיש יתרי הדיוטות. הרי חזל כל כך חששו שאדם יתיר לעצמו לקרוא את הכל ויתאה. העולם מסתמך על דברי היבץ רבי יעקב עמדין, בשוט שלו, שהוא כותב שכל דבר שיש בו עונג שבת, זה נחשב למצווה. ממילא במצווה אין חשש לשיתרי הדיוטות. נכון שהשולחן ערוך הרב והחמד משה והמאמר מרדכי חלקו על הדברים, וככה נראה לכאורה מדברי מרן המשנה ברורה בשער הציון שהוא חולק על דברי היבץ, הוא מביא את דברי הרשימה שכעת הזכרנו, השער הציון שאוסרים. הציבור מאוד מקל בדבר. לכן מי שמאוד אוהב פוליטיקה, או מאוד אוהב חדשות, או אישה שאוהבת ספרי בישול, או ילדים שמשחקים משחקים שיש בהם כתוביות ודמויות, מי שמקל, יש לו על מי לסמוך. עד כדי כך שדודי זקני מרן הרב אלישיב זצה לתיר אפילו סיפורים, שאין בהם שום מסר ותוכן, אם האדם מאוד נהנה מזה. נכון, ראוי שאדם ייהנה מתורה ותפילה, ולא מחדשות וידיעות באלמה. אבל כאמור, מי שמקל באופן של הנאה של ממש, יש לו על מי לסמוך. אז למדנו ביחד מעט מדיני שיתרי הדיוטות, אנחנו בלי נדר בשבוע הבא נמשיך הלאה ללמוד את הסוגיה הזאת, היא סוגיה רחבה שנוגעת בהרבה דינים ופרטים. נגליש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה. כן, מדגישים לנו כאן שכבר יש רשימה שלמה לצערנו של אנשים שאנחנו רוצים להתפלל לרפואתם. לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומן, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, לרפואת יונתן אפרים בן חנה יטל, רוני תחיה בת טובה, שרה בת שרה, יוסף בן מרגו, אברהם בן יונה חממה, בת יחגית בת שבע, מרים איתה בת מלי, שמעון בן רבקה, רבקה בת פנינה אבוסרה, מזל בת מועטרם רבקה, לילוי נשמת הגאון הרב אהרון בן יחיאל, זכרו יגן עלינו אמן, התכבד לשמוע האם אנחנו, הציבור הכיר את אותו רב חשוב, על מי הכוונה, לרפואת יהודה יצחק בן איריס, הרב שלום דוד יעקב בן תמר, הרב אהרון בן לאה, רחל בת קרמלה, קרמלה בת רחל, הקשים כאן, התפלל לזיווג אגון לידידיה בן שאול, על יקים רפאל בן שולמית, אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, לשאלה מהאפליקציה, ממתי התחיל העניין לעלות לקבר הרשב"י לעשות שם חלקה בל"ג בעומר? המנהג כבר מוזכר בכתבי רב חיים ויטל בשער הכוונות כמנהג קדום. הארי הקדוש הרי בעצמו עשה חלקה לבנו בל"ג בעומר בקבר הרשב"י. יש איזושהי השערה שאנשי ירושלים עשו חלקה בקבר שמואל הנביא, ואנשי הגליל היו עושים בקבר הרשב"י את החלקה, כי הרדווז, רבה הנודע של צפת, שנפטר בשנת ש"ג למיטב זיכרוני, זה שנת פטירת מרן הרמ"א, כבר הוא דן בתשובותיו בחלק ב' על מי שנדר לעשות חלקה בקבר שמואל הנביא, והוא בא לשם, והגויים לא מרשים לו להיכנס. מסקנה של הרדווז שזה נחשב לנדר גמור, כי זה המנהג. אז הנה אנחנו רואים שהמנהג הוא מנהג קדום מאוד. גם הרדווז וגם רב חיים ויטל מביאים את זה כמנהג שקיים מקדמה דינה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין.
יש לבן שלנו חלק, בעזרת השם אנחנו רוצים לעשות את זה בלג בעומר במירון או דווקא, ורצינו לשאול אם אנחנו רוצים לקחת אותו לכל מיני צדיקים שיברכו אותו, אז אם אפשר כאילו לפני לג בעומר שכבר יתחילו לגזור לו, זאת אומרת מבחינת תפילת העומר.
התגלחת אצל ילדים שנהוגה רק בלג בעומר זה מנהג שנהגו מקדמה דנה כדי להשאיר להם את השיער הארוך ולעשות להם את הצורה של הפאות בצורה מסודרת בלג בעומר. מעיקר הדין מותר לספר ילד קטן לפני גיל 3, מותר לספר אותו בימי הספירה. כל הדין של תגלחת נאמר אך ורק מגיל חינוך ואילך. ילדים קטנים שהשיער מציק להם, שיש צורך, מותר לספר אותם לכתחילה. מותר לספר אותם אפילו בכל המועד. רק אנחנו מחמירים בדבר, בעיקר אצל ילד שהולך בלב החליות, עם חלקה בעזרת השם בלג בעומר, אז אנחנו ממתינים עוד כמה ימים עד לג בעומר. אז ודאי וודאי שכשלוקחים אותו לצדיקים לפני כן, כדי לקבל ברכה מרבנים, מפוסקים, מצדיקים, לוקחים אותה, את הילד אליהם, והם קצת בקצוות השיער, מעט חותכים, זה לא נחשב לתגלחת, זה לא נחשב לתספורת, ולו גם זה תחילתה של תספורת ותגלחת, אז כאמור, לגבי קטן, כל העניין הוא זה פשוט לחכות עם אותה צורה עד לג בעומר. אנחנו ממתינים, אנחנו ניקח אותו לרב שמעון בר יוחאי, ניקח אותו למקום שנחליט, ושם נעשה לו את התספורת בצורה מסודרת. המעט תספורת שלפני כן שהצדיקים נוהגים, לעניות דעתי הדבר עד הרבה, מבורך, מבורך בהחלט.
תודה.
תודה לכם, ושיהיה מזל טוב עם נחת מכל יוצא חלציכם. ברוכים תהיו, תודה להערה חשובה. לרפואת דורון בן לאה לוי, חביבה בת רשל רחל, אברהם בן לטיפה. אנחנו רוצים להקדיש את דברי התורה שיאמרו במהלך השידור, שנאמרו לעילוי נשמתו התורה של ראש ישיבה מפורסם, הרב ליכטנשטיין, שנפטר השבוע, אדם גדול, גברא רבא, שהעמיד תלמידים לאלפים, ראשי ישיבות, מורי הוראה, אדם שכל כולו היה עבור הכלל, עבור הזולת, אהבת ארץ ישראל, אהבת עם ישראל, הייתה תקועה מאוד בליבו, הקדיש את כל כולו עבור עם ישראל, והאיב שם שמיים ברבים, יהי זכרו ברוך, ושהדברים יהיו לעילוי נשמתו התאורה, זכותו תגן עלינו. וכן אנחנו רוצים להקדיש את דברי התורה שנאמרו ושיאמרו לעילוי נשמתו התאורה של בנו הגדול של הרב שרקי, זכר צדיק לברכה, שנהרג בדמי ימיו על ידי מפגע. הדברים בתקשורת לצערנו לקחו זמן עד שאישרו שזה מפגע ולא תאונה. אין לקמות השם, אין לקמות הופיע. יהי זכרו ברוך. חזל אומרים שכל מי שנהרג על עצם היותו יהודי נמצא במקום שאין מלאך ובריאה יכולה להיות במחיצתו, שימליץ טוב על כל המשפחה האבלה ועל אביו הגדול שמזכה הרבים בשיעוריו מקצה העולם ועד קצהו, תורתו של הרמח"ל ובכלל שגורה על פיו כלשונה ומהיב שם שמיים ברבים. אנחנו שולחים לו מכאן ניחומים מקירות הלב, וכן נשלח מכאן לצערנו, אנחנו ממשיכים בדברי ניחומים לידידינו, מר מעוז שוקרון, הרב שוקרון, שנפטר לו בן, רחמנא ליצלן, באופן טרגי כל כך, אנחנו שולחים לו מכאן תנחומים, אותו ילד מתוק שנדרס על ידי האוטובוס, שאנחנו כולנו עדיין מזועזעים ועמומים, מאותה פטירה ללא עת, בצורה כל כך טרגית וקשה. יום לפני כן חגגנו ושמחנו בשמחת משפחת שוקרון שנולד להם בן בשעה טובה ומוצלחת, יזכו לגדלו לתורה חופה ולמעשים טובים. אנחנו שולחים מכאן בשמי, בשם רדיו קול חי, בשם כל עם ישראל את תנחומינו. מאוד מאוד קשה לנחם פטירה שכזו, ימליץ טוב שנשמע רק בשורות טובות. נעבור כעת למספר הודעות מן האתר ונמשיך הלאה למאזינים. מבקשים כאן לעילוי נשמת משה מנחם בן דוב יונה הכהן. מה יש לעשות כאשר יש צורך לדבר עם אישה שאינה לבושה על פי כללי ההלכה, בסוגריים כגון בלי כיסי ראש, למשל פקידה בבנק, האם יש להסיר את הראש לחלוטין, או שמשום דרך ארץ ניתן להסתכל עליה? חושבה אני שהדרך הנכונה היא לא להוריד את הראש לחלוטין, שזה נראה כמינג, כמו שכותב הרמב״ם, כמינג המשוגעים, זה לשון הרמב״ם. לא צריך להסתכל עליה בצורה בוטה, אלא מצדד הצדוד, מסתכל ולא מסתכל, רואה ולא רואה, לתת הרגשה של דו-שיח, של איזושהי תקשורת מינימלית, אבל לא מעבר לזה. כך צריך לנהוג, כך אתה מעיף שם שמיים, ויחד עם זה חלילה לא עובר על ולא תטור. לכבוד הרב, מה דינם של ספרי הקומיקס? האם מותר להורים לקרוא ולספר לילדים? אנחנו מקילים בזה בשבת. נכון שיש כאן תמונות וציורים ומתחתיהם כיתוב והסבר. הסיבה שאנחנו מקילים בדבר זה כפי שהקדמנו לפני כן, דברי רב יעקב עמדין בספרו בחלק א', תשובה ידועה. יש עוד ספר בשם נזר ישראל שעליו הסתמך דודי זקנים, הרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, שבמקרה של צורך ומצווה ועונג שבת, אנחנו מקילים בדבר. נכון, אם ההורה בעצמו, לאחר שהילד נרדם לו, הוא ממשיך הלאה לקרוא את ספר הקומיקס, יש מקום לבוא ולומר שמיד יסגור את הספר. אבל אם הדבר נעשה כדי להעיב את פרשת השבוע שנעשית בצורה של קומיקס וכדומה עבור הילד, יש מקום לבוא ולהקל, בפרט שזה רשום בלשון הקודש, דברי התוספות הידועים. מתי צריך להוכיח אחרים על עבירות? הרבה פעמים הדבר לא רק שלא נשמע, אלא מביא נזק מה הכלל בזה. נכון שיש כלל בידינו שמצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. יחד עם זה, כשעוברים על איסור תורה, אין עיצה ואין תבונה נגד השם. כשאתה רואה מול עיניך חילול השם, כשאתה רואה מול עיניך שעוברים בשעת נפש על דברי תורה, אז חובתך להוכיח. להוכיח בדרכי נועם, להסביר שהדבר אסור, שזה נגד השם, שזה נגד התורה, שחלילה וחס לינוק כך. הדברים אם נאמרים בנחת, על פי רוב הם נשמעים. אבל כשהדבר לא יישמע בוודאות, וגם יוביל חלילה וחס לשנאה, אז יש מקום לבוא ולומר שבפנים נזופות נלך מן המקום. הכלל בדבר שמנחה אותנו, שאם הדבר הוא דבר של איסור תורה, כאמור, חובתנו להוכיח בדרכי נועם, אלא אם כן זה יגיע ממש לשנאה וקטטה וכדומה, שאז אנחנו מוכיחים בשתיקה הרועמת שלנו. אבל לפעמים כשהדבר הוא לא איסור, אלא הדבר הוא דבר שלא הולם ולא הגון, לפעמים עצם השתיקה היא התוכחה הגדולה, וכל הרום יעשה בדעת. ונטילת ידיים שחרית, שאלה מן האתר, הרי בהתחלה אוחזים בספל בידיים לא נטולות, ואחר כך כשחוזרים ונוטלים בפעם שנייה ושלישית, חוזרים ואוחזים בספל במקום שקודם נגענו בידיים לא נטולות, ובכל זאת כך נוטלים ידיים, מה הסיבה שאין בכך בעיה? או האם נצריך הנטילת ידיים נוגעים בחפץ וכדומה, שאחזו בו קודם בידיים לא נטולות שחרית? זה נכון שהמים האלו נטמעים על ידי הידיים שלנו שהם כעת מאוד, אבל הרביעית הראשונה שוטפת את הדבר, כמו שכתוב בסימן קופנונטט, קופנונחט בעריכות, וממילא הנטילות הבאות הן נטילות שמורידות את המים שנטמעו מהנגיעה הראשונה. לכן, אם אנחנו נגענו בחפץ שאחזו בו בידיים לא נטולות, אם החפץ הזה רטוב, אז אנחנו נוטלים שוב את הידיים מכיוון שיש עליו רוח רעה. לגבי נטילת ידיים שחרית הכוונה. אם החפץ לא רטוב והחפץ אין בפנים משקה, אז אנחנו מקילים שהידיים שלנו לא נטמעו. את הידיים אנחנו ניטול לפי דעת הגרא 4 פעמים, בגלל שהנטילה האחרונה עדיין טמאה. הרביעית האחרונה היא זו ששוטפת את המים שנטמעו לפני כן בנטילה הקודמת. נוסיף ונאמר, שמה שאנחנו לומדים בסימן קופנונטט בעריכות, בקופנונחט בעריכות, זה אך ורק מה שכתוב שם בפוסקים, שנטלו ידיים ברביעית בצמצום. אבל כשנוטלים רביעית בבת אחת, הרביעית עצמה שוטפת גם את הנטילה הראשונה. לרפואת יפית בת אתרה שרה, זיווה בת הרדס הדסה, אם אמרתי זה נכון, מכילה, הדס בת זיווה. שאלה נוספת, מה עם עניין שריפת הבגדים במירון, האם לא עוברים על בל תשחית? זו שאלה שנשאלה בתקופת החתם סופר. כשהמנהג היה, אז ההקדש הספרדי היה נוהג כך, שהיו שורפים בגדי משי, בגדי רקמה, יקרים, לכאורה יש כאן איסור של בל תשחית. החתם סופר יצא חוצץ נגד המנהג, מה לנו להשחית בגדים יקרים? אפשר לקחת שמן לכבודו של התן האלוקי, אבל להשחית בגדים יקרים, מה ייתן לך ומה יוסיף לך כשאפשר לעשות את הדבר בנר, בפתילה, בשמן? אבל לעומת תשובתו הארוכה של החתם סופר שיצא חוצץ נגד המנהג, ישנה תשובה מהגאון הרב שמואל אלר, היה רבה של צפת בשנת הפרשיין דלי, לשקונטרס נדיר שזכיתי לקבל אותו. שם הוא מרחיב לומר בדיני בל תשחית שכל דבר שנעשה לצורך אין בו בל תשחית, ומכיוון שזה לכבודו של התנה, אז נכון שהבגד הוא יקר, נכון שיש כאן עניין של בל תשחית לכאורה של הכסף, אפשר לעשות את הדברים בשמן, למה לקחת בגדים, בגדים יקרים, בכל זאת יש כאן תועלת מסוימת, יש כאן נחת למי שעושה ונחת רוח כלפי מי שעושים עבורו, לכן אין באיסור של בל תשחית. לכן אלו שנוהגים במנהג הזה מקדמה דנה יכולים להמשיך הלאה להחזיק במנהגם. ערב טוב, הרב שאלה, מה הדין ללמד ילד הלכות שבת מתוך ספר שיש בו תמונות ויש כיתוב מתחת התמונה, האם יש בזה משום שיתרדי אותו? זו שאלה שדיברנו עליה לפני כשנה בהרחבה רבה, והסקנו שהדבר מותר. ומדוע הדבר מותר? נכון שחזל על הדבר הזה גופה אמרו שכל תמונה שיש מתחתי הכיתוב אנחנו חוששים לשטרי אדיוטות, או שהדבר עצמו אסור משום שטרי אדיוטות, או עתו גזרת שטרי אדיוטות, אבל מכיוון שזה נעשה ללמוד עם הילד ויש בזה לילד עונג שבת ושמחה, ויש כאן חיבור עם הילד בצורה מאוד מופלאה, הילד לבד לא יכול להבין את הדברים כמו שאני האבא יסביר לו את הדבר, לכן משום דברי היבץ, כל דבר שיש בו עונג שבת ומצווה, אנחנו מקילים בדבר שלא חוששים שמשום כך הוא יבוא גם להתיר שיתרי אדיוטות. גזרת חזל לא קיימת במקרה שכזה. לכן מי שמקל בדבר, יכול להקל בדבר לכתחילה. הדבר היותר נכון להורה, הן בספרי הקומיקס, אם זה שייך, אני לא כל כך מתמצא בספרי קומיקס, ובוודאי בהלכות שבת, שזה ברור שהאבא יכול לבד להבין דרך התמונה בלי הכיתוב מה בעצם יש בתמונה, לא לקרוא את הכיתוב ולומר לילד את ההלכות דרך התמונה עצמה. שאלות נוספות, נבקש גם מקור שבגיל 3 לוקחים את הילד לרבי ללמוד. זה מדרש מפורסם בתהילים, מדרש ילקוט שמעוני בתהילים. שאלה נוספת, מבקשים כאן להתייחס מיד, להתייחס מן האתר. על כל פנים זה מדרש ידוע בתהילים שבגיל 3 כבר מוליכים את הילד ללמוד תורה, מרחיבים בזה החוק יעקב בסימן תו צדיק דלת, האליה רבה, שזה כבר מופיע במחזור ויטרי, תלמידו של רשי, ברוקח הקדוש. מעניין לציין את דברי החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, הסבא של החידה הקדוש, הוא כותב שמלאכים לוקחים את האותיות שלומדים הילדים, ומצרפים אותם ומעלים אותם אל סוד ייחוד העליון. זה הלשון המדויקת שלו. שאלות נוספות מן האתר, שכעת נשלחו לכבוד הרב, אם יורשה לי לשאול, האם פירות של אוצר בדין אמורים להיות זולים יותר או יקרים יותר? לדוגמה, קילוגרם הפרסק שמחירו 13 שקלים, האם זה מוצדק, ואם לא, האם עדיף יותר מחירה? אוצר בדין אמור להיות זול במיוחד. אוצר בדין הוא מכסה את כל ההוצאות ההכרחיות, משאיר את החקלאי ללא הפסד, מטפל בכל העניין של השינוע, כל העניין של האחסון, ומעבר לזה לא לוקח מן הלקוח ולו שקל מעבר. מכיוון שזה כל הרעיון של אוצר בדין, שבדין לקח חסות על הדבר. אם יש מצב שקילוגרם הפרסק עולה מחיר מופקע שכזה, במחיר של היתר מחירה אנחנו נראה שהוא יותר זול, ואומר שיש כאן צריך עיון. לכן מי שמקל במקרה שכזה לקחת מהיתר מחירה, אי אפשר למחות בידו. מכיוון שהאוצר בדין לא מספק את הסחורה כלפי הלוקח. הרי הלוקח הוא זה שאמור לא להיפסד, כדי שאנחנו נדאג שכל שרשרת המזון בלשון העם לא תיפגע. והנה המציאות מוכיחה שזה לא כך. לכן במקרה שכזה, אדם שלוקח יותר מחירה, אנחנו לא יכולים לגור בו. אני חושב שהדברים ברורים. שאלה נוספת שנשאלה, אנחנו לפני מספר שבועות דיברנו על הנושא של קריאת התורה. שואלים כאן, האם מותר להעביר שניים מקרא ואחד תרגום תוך כדי קריאת התורה? מרן השולחן ערוך בסימן קוף ממבב כותב להדיה שמותר, בגלל שהשניים מקרא ואחד תרגום זה מעניין הקריאה. הפרי חדש אבל אוסר בכל תוקף, אפילו לתלמיד חכם שתורתו אומנותו, וכל השבוע עסוק בלימוד תורה ואין לו זמן לשניים מקרא ואחד תרגום, הזמן היחידי שנותר לו זה תוך כדי קריאת התורה. אומר הפרי חדש הדבר אסור, אבל כאמור, מרן מתיר את הדבר לכתחילה. עדיף, כמו שכותב מרן, היחווה דעת, מרבי עובד יוסף זכר צדיק לברכה, לקרוא בשקט, גם כדי לא לבלבל את השומעים, וגם כדי שכשאתה קורא בשקט, עדיין הקריאה של הבעל קורא נשמעת, כלפיך עצמך. לקרוא מילה במילה עם הבעל קורא, ובין גברה לגברה להשלים שוב מקרא. שאלה נוספת לגבי שני המקרא ואחר תרגום, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה, האם עדיף לקרוא מילה במילה עם הבעל קורא או לשתוק? מרן המשנה ברורה מביא בשם המגן אברהם, שפסק כמו המתה משה, לקרוא דווקא מילה במילה עם הבעל קורא, כי אז אתה מכוון בכל מילה. אבל על פי הסוד, כתוב בזוהר בפרשת ויקל, שעדיף לשתוק. הזוהר כותב בפרשת ויקל, שבזמן הזה אנחנו נחשבים לאילמים, כמו שעת מתן תורה. לכן כותב הקיצור שולחן ערוך, שעדרב עדיף לשתוק, ולכוון למילים שאומר הבעל קורא. ככה נהגו גדולי עולם, ככה מופיע בספר מעשה רב שנהג אגרה, המגיד מקוז'ניץ, מרן החזון איש כך נהג, ככה מעיד מרן רבי חיים קניאבסקי, שהם לא אמרו מילה במילה, אלא שתקו. אבל, כאמור, מרן המשנה ברורה מביא בשם מגן אברהם, כן לקרוא מילה במילה הבעל קורא, ושמעתי בו אומרים לי שכך היה נוהג מרן הבית ישראל מגור, כשהיה עולה לתורה. אינני יודע אם הדבר מוסמך, כל פנים הבאנו בדבר את דעת המרן המשנה ברורה ואת מה שכתוב בזוהר, שעדיף עד הרבה לשתוק וכל אחד יעשה כמנהגו. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה וכבר שווים אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שואלים כאן האם להתבונן בחלון ראווה מותר בשבת וחג. מותר להתבונן כדי ליהנות מהמוצר. אפילו אם עוברת איזושהי מחשבה בראש תוך כדי ראייה, שאני הולך לקנות את המוצר הזה אחרי השבת, גם הדבר מותר. להתבונן במחיר, באותה תווית שמוצמדת, זה איסור של שטרי הדיוטות. כשכמובן, העדיפות לא להסתובב בין חנויות בשבת קודש, שנועדה לתורה וקרבת אלוקים. אבל אם אדם זה עושה לא הנק שבס להסתובב ולהסתכל בחלונות ראווה, אז שיסתכל, ויהנה מהדבר. אבל שלא יסתכל בתווית שמוצמדת משום גזירת שטרי הדיוטות. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
תודה רבה על התוכנית.
תודה לכם, בבקשה.
כפי כמה שידוע, מותר בשעון שבת, במסגן למשל, להאריך את הזמן שדלוק, להאריך את הזמן שמחובה, כאילו לתפור את
הדקה. כן, כבודו מגדיר את זה מדויק. הדברים הם... כבודו הגדיר את זה מאוד מאוד מדויק, והדבר הוא לכתחילה. מה שכבודו בעצם אמר, ונרחיב למאזינים במילה נוספת, כי כבודו תמיד חכם וקיצר, כשאנחנו משאירים מצב קיים, הדבר מותר. אם כעת מצב המזגן שהוא עובד, שהוא פעיל, אנחנו יכולים להמשיך את הזמן של פעולתו הלאה. אנחנו יכולים להמשיך שעכשיו השעה 9 והוא עובד, שימשיך לעבוד הלאה ל-10 ו-11 וכדומה. אם המצב של המזגן כעת שהוא מחובה, ואנחנו רוצים שהוא יישאר מחובה משום מה, אז אנחנו ממשיכים את המצב הקיים בזה שאנחנו מזיזים את הניטים, ואנחנו משאירים הלאה את המצב הקיים. אבל לשנות את המצב הקיים ולהקדים את המצב העתידי, זה הדבר שאסור. אם עכשיו המזגן מחובה, והמזגן עתיד להידלק בעוד כשעה, אני לא יכול להקדים את ההדלקה שלו, כנ"ל את הכיבוי שלו. מה אני כן יכול לעשות? זה נקודה שכבודו לא נגע. אם עכשיו השעה 9 והמזגן פועל, המזגן עתיד להיות מחובה לכשעתיים, ולהידלק אחרי אותה שעתיים, להידלק עוד שעתיים הלאה. אני יכול לדאוג שהמזגן כשידלק עוד שעתיים לא יחבא לאחר מכן, בוא נאמר בשעה 12:01 שיחבא ב-2:03. אני יכול כבר להסתכל קדימה אל המצב. ולגבי מה שכבודו שאל אם הדבר לכתחילה או לא, כבודו נגע בשאלתו של רבי משה פיינשטיין. אגרות משה שואל, ומה אם מוקצה? הרי הניטים האלו, אותם זיזים קטנים שאנחנו נוגעים בהם, הרי הם כלי שמלאכתו לאיסור, זו פעולה שנוגעת בדבר שמפעיל ומחבא. לכאורה הדבר הוא מוקצה, איך מותר לגעת בדבר? לכן, לדעת רב משה פיינשטיין, מי שכן רוצה לעשות את הדבר, יכול לעשות את זה רק על ידי כיסם, רק על ידי דבר של היתר מן הצד, יכול לעשות את הדבר. כשגם בזה רב משה פיינשטיין מעט פיקפק. אבל הסיבה שאנחנו מכירים שהדבר הוא לכתחילה, כי מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, יש לו תשובה מאוד ארוכה להסביר מדוע אין בדבר איסור מוקצה, והסכימו איתו המנחת יצחק, והציץ אליעזר ועוד, לכן זו ההכרעה, שהדבר מותר לכתחילה, אבל בהגבלה שכבודו הדגיש בהתחלת הדברים, להשאיר מצב קיים לחיוב ולשלילה, לכיבוי ולהדלקה, זה דבר שמותר.
תודה רבה.
תודה לכם על ההערה החשובה, ולמאזין נוסף, ותכף אנחנו ניגש להערות כאן ששולחים מן האפליקציה. ערב מבורך, בבקשה.
אביתי?
שלום וברכה, כן, בבקשה.
כן, אני חסיד ברסלב, רציתי לשאול, האם מותר לנסוע לאומן לראש השנה עם לקנות כרטיס עם כספי מעשר?
הכלל שעומד מול עינינו בכספי מעשר, שכל דבר שהוא מצווה, לא נקנה מכספי מעשר. מצווה מן התורה. מצווה של תפילין, של ציצית, של לולב. כל מצווה של משלוח מנות וכולי, הפוסקים כותבים להדיה, זה לא מכספי מעשר. אבל דבר שהוא לא מצווה מן התורה, אלא תוספת אל המצווה, מותר לקנות מכספי מעשר, אם יש בדבר הזה קשר למצווה באופן ישיר. לנסוע לאומן לראש השנה, זה לא מצווה מן התורה ולא מדרבנן, אבל זו מצווה גדולה. לחסיד ברסלב, ובכלל להמוני בית ישראל שפוקדים את המקום הקדוש הזה, זה דבר שמביא להתעוררות עצומה, אנשים לוקחים את ההתעוררות הזה למשך כל השנה, לכן הדבר מותר. אבל כל דבר שקשור לעצם החג, זאת אומרת, לא את הכרטיס טיסה, אלא לקנות דברים שקשורים לחג עצמו, ניתן דוגמה, לקנות את היין לקידוש לחג עצמו, ניתן את הדוגמה שהיא לא כל כך מציאותית, זה לא נקנה מכספי מעשר. אבל את הכרטיס טיסה אתה יכול לקנות לכתחילה מכספי מעשר, טיסה ותחזור לשלום.
אם אני קודם כרטיס אצל סוכן, והוא נותן גם את הסעולות ביחד עם זה, זה מותר או שצריך כאילו דברים האלה צריך
בנפרד. יישר כוח על ההערה החשובה שלא חשבתי שהיא במציאות, נכון, כבודו צודק. אז במקרה שכזה, תשלם לסוכן את הכל באופן מוחלט, אבל תעשה כיזוז מכספי מעשר, תעשה חשבון בערך, תשאל אותו בערך כמה עולים הסעודות בפני עצמם, אם הייתי מגיע לו יצויר בעצמי, כמה הייתם גובים על הסעודות, תעשה בערך איזשהו שקלול, ואת הסכום הזה לא תיתן מכספי מעשר.
אוקיי, תודה רבה. עכשיו תודה לך. עכשיו מישהו שאל על שניים
מקרא, אז שמעתי
מהמערושיק
זכר צדיק לברכה נוסיף.
כן, שהוא אמר לתלמידים שלו תמיד להתחיל ביום ראשון מראשון עד שני, וביום שני שני השלישי.
נפלא.
זה כל יום 5 דקות ואפשר לגמור את זה בקלות.
ישר כוח גדול, זה הערה מאוד חשובה, וכל מי שמיישם את זה ככה דודי סקני מרן הרב אלישיב היה נוהג, כך כתוב בגרא לנהוג. זה דרך נפלאה כדי להגיע לשבת בלי לחץ, אלא בנחת להשלים לפני שבת את כל שני מקרא ואחד תרגום, כמו שכתוב בארי הקדוש. ישר כוח על ההערה החשובה, ברוכים תהיו.
תודה
לכם, לרפואת עדס החיה בת הודיה, לרפואת שירה בת עדל עדה, עדה, לרפואת יאיר עזרה בן אליזה, לעילוי נשמתו התאורה של נדב חיים בן יריב וליאורה. האם מותר לצפות בימי העומר בתוכנית הקול הבא, כאשר הוא מתכוון בעיקר לתחרות שבזה ולא למוזיקה המתנגנת? אני צריך פה לקבל אולי הרחבה מהמפיקים, אולי סגי ורב דובית קצת יתנו לי הסבר. אני מבין שהתוכנית הקול הבא זו תוכנית, אולי רב דובית יכול להיכנס פה לשידור איתנו? הנה, נעלה כאן את רב דובית היקר, ערב מבורך רב דובית.
בתוכנית שעולים בזה אחר זה כל מיני אנשים שיש להם קול יפה, ושרים איזה קטע של 2 או 3 דקות, יושבים שופטים, וכל אחד נותן את ציונו ואת דעתו על הביצוע של השיר.
וזה נעשה רב דובית באופן ווקלי.
זה מלווה, לפעמים
בשטר,
לפעמים זה ביותר קצבי.
אז זה לא מוזיקה ווקלית, יש גם כן
לא,
ליווי של...
לא, מוזיקה ווקלית חלוטין.
אז אם ככה, אנחנו לא נוכל להתיר את הדבר. אנחנו נצטרך לחכות בדבר עד אחרי ראש חודש סיוון. ישר כוח. שאלה נוספת שנשלחה... אנחנו בבית שמים ספר טלפון מתחת לילד הקטן כדי שיהיה גבוה. האם זה מותר? ספר טלפונים זה כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר. יש בו טלפונים וכתובות. לצורך מקומו וגופו, מותר לטלטל אפילו כלי שמלאכתו רק לאיסור. לכן הדבר מותר לכתחילה. נוסיף שרב שלמה זלמן נוירבך זצה לתיר לעיין בכתובת בספר טלפונים בשבת, בגלל הסיבה שהזכרנו כעת, כי זה לצורך גופו וזה יותר. רק מציקה לי השאלה שאותו כותב כתב דרך האפליקציה, אני רוצה להבין, האם התוכנית הכל הבא, זה תוכנית שמשודרת כאן ברדיו כל חי בימי ספירת העומר? לא בימי ספירת העומר, זאת אומרת אותו מאזין שואל, דרך האפליקציה הוא רוצה לצפות במה שהיה לפני כן. זה דבר שאסור בימי ספירת העומר. שאלה נוספת, מספרים שהסבא של הרב רבי ארי לוין זכר צדיק לברכה לא קרא מודעות אבל בשבת. זה נכון, כך מספרים במשפחה, אבל מעיקר הדין מותר לעיין. זה צורך מצווה, אין חשש של שטרי אדיוטות, על ידי הידיעה אני אלך לנחם, לקיים מצוות ניחום אבלים. אבל הסבא רבא רבארי לוין היה לב העם. אהבתו לכל יהודי הייתה מופלאה. כשהוא ראה שמנדה הוא נפטר, זה יכאיב לו מאוד. לכן הוא לא קרא מודעות אבל בשבת, כדי לא להצטער בשבת. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה כבודו.
כן, רציתי לשאול, ילד בן 8 שאוהב לאסוף חיפושיות, הוא שם אותם בקופסה ועושה חורים כדי שכאילו מבחינתו זה בסדר, הוא ביקש לשאול אם יש בזה בעיה של צער בעלי חיים.
לעניות דעתי יש בזה צער גדול לבעלי חיים. האיסוף שלהם בצורה שכזו זה לקחת מהם את החירות שלהם, לשים אותם אחד על גבי השני יחד באותה קופסה. אם הוא לא יודע...
הוא לוקח קופסה די גדולה, והוא שם להם שם קצת דשא וכאלה.
זה נשמע שונה. זאת אומרת, יש להם את המרחב מחייה שלהם, את היכולת להסתובב, הוא נותן להם אוכל, הוא לא מצער אותם. אז ודאי אפשר להגיד לילד היקר ששואל את השאלה הזו שהדבר מותר לכתחילה. השאלה הזאת היא שאלה חשובה, כי צער בעלי חיים זו מחלוקת בין הקדמונים, האם זה איסור מן התורה או איסור מדרבנן. אך ראה שזה איסור מדרבנן, אבל בכל זאת, לצער בעל חיים, ודאי וודאי שאדם צריך להיות קשוב. חזל אומרים שלפני שאדם אוכל צריך לדאוג לבהמתו שהיא תאכל כדי לא לצער אותה. השאלה במקומה, ואני יודעתי אין בכך שום מניע. ברוכים תהיו.
ברוכים תהיו.
תודה לכם על השאלה החשובה. אנחנו רוצים להקדיש את דברי התורה שוב לגאון הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה. רוצים להקדיש את דברי התורה לילד המופלא של משפחת שוקרון שנפטר ללא עת. רוצים להקדיש את דברי התורה לבנו של הגאון הגדול, הצדיק המפורסם הרב שרקי, שנפטר ללא עת. יהי זכרם ברוך, שימליצו טוב על המשפחה ועל כל עם ישראל, שנשמע רק בשורות טובות. מיד אחרינו תוכנית מיוחדת ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. אנחנו רוצים להודות לכם המאזינים, להודות לסגי פרלמוטר, לרב דוד קליגר, לכם המאזינים, נשתמע בסייעתא דשמיא בשבוע הבא. ערב שבת שלום ובשורות טובות.